חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
ברוכים הבאים לסטרץ' פוד, פודקאסט הכדורסל האירופי מבית היוצר של ערוץ הספורט. ואנחנו לא יודעים באיחור או לא, כי היו גם קצת משחקי ליגה שקצת מסיים לנו לדבר על הקבוצות באירופה, אבל נדבר על השלישי היום, נשים אותם במוקד, הפועל תל אביב, הפועל חולון והפועל ירושלים בשבוע שעבר, שאם אפשר לסכם אותו נאמר אכזבה, אבל אם נסתכל קדימה אנחנו מסתכלים בתקווה נורא גדולה. דני דניאלי, מה קורה?
תלוי מאיפה מסתכלים על זה. ברמת הכדורסל שבוע די מבאס ברמה הישראלית, בכל החזיתות, אבל יהיה בסדר, ואנחנו פה כדי לדבר ולהציף ולחשוב, ויאללה, אני מוכן.
טוב, אז אנחנו מוכנים, אבל נתחיל דווקא מהאכזבה, אני חושב, הכי גדולה של שבוע שעבר. נתחיל מהמשחק בין בשקטש להפועל תל אביב, 94-89 בשקטש, מנצחת את הפועל תל אביב במשחק שהרגיש כולו אדום של הפועלים, אבל לאט לאט בשקטש נגסה בהפרש עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, עד שג'ונה מתיוז, בין הגיבורים אפשר לומר, לקח את המשחק הזה לצד הטורקי, והם מוצאים את עצמם בחצי הגמר, והפועל תל אביב מוצאת את עצמם בבית.
זה קשה לתאר את גודל האכזבה, אני מדבר כרגע מהצד של הפועל תל אביב. כי המשחק הזה היה, זה היה נראה החצי הראשון כמו התגשמות כל החלומות וניפוץ כל הסטיגמות. שהפועל תל אביב מגיע למשחק נוקאוט ורוקדת על הפרקט מול קבוצה קשוחה ואיכותית, אולי פחות ממנה, אבל קשוחה ואיכותית, והכל מתחבר. קאמינגס נראה טוב, ובר וטומר נראים ממש טוב, וההגנה יותר מעודקת ממה שהיינו רגילים לראות בעבר, ורצים, וכן מגיעים למספר נקודות מרשים מאוד לחצי ראשון, ומחזיקים אותם על סקור נמוכת בשקטש, והכל נראה שם, כאילו הקהל בטירוף, ה-600-700 שהיו שם, ורצים לדו ספרתי כבר מגיעים ל-21 הפרש, והחצי הראשון היה מדהים. תומר?
נגיד תוצאת מחצית 57-39, חשוב לציין.
שזה היה מרשים מאוד, ומשהו קרה בחצי השני. ואת זה צריך לפרוט, כי אי אפשר להתייחס רק לחצי הראשון, בסוף התוצאה מראה לנו אחרת. בחצי השני פשוט היה רפיון שמתבטא בכל כך הרבה גורמים, ואנחנו פה נעבור אחד-אחד וננסה לדבר מקצועית מה היה שם, ואחרי זה נדבר קצת יותר רחב על המשמעויות מחוץ לצד המקצועי.
אז בוא נדבר באמת, אני חושב בדבר הכי גדול שעשיב המשחק הזה, וזה החזרה של אקזביר מנפורד. הבן אדם, לפי מה שהבנתי, לא התאמן עם הקבוצה במשך...
אסור היה לו להתאמן עם הקבוצה.
אני מניח שעשה אימונים אישיים כלשהם, לא שיחק, וצריך לומר, כושר משחק זה דבר אחר לגמרי, וגם כושר אימונים עם הקבוצה, ולרוץ איתם למרות שהוא מכיר כבר זה אחרת. ומנפורד שיחק כמעט 17 דקות, היה ברגעים המכריעים על הפרקט, סיים עם 6 נקודות, והוא לא באמת היה שם. ובסוף יש כאן עניין, אני לא אימנתי אף פעם, אתה אימנת קצת...
עזוב, זה לא נקרא לאמן. עם כל הכבוד.
יש כאן החלטה של מאמן, מי השחקן שאתה הולך איתו, והוא בחר ללכת עם מנפורד, ואתה יודע, זה או לצאת גדול, או מה שנקרא לנסוע הביתה במקרה הזה. במקרה הזה, זה עלה להם באירופה.
אז גם זה...
בין היתר.
זה אחד המקרים, וזה אחד מסימני השאלה שעלו לפני המשחק. כל הסאגה הזאת בכלל, עצם ההתעסקות בזה, שהדבר היחיד שהקבוצה הזאת צריכה זה שקט, והדבר האחרון שיש זה שקט, בגלל שהאיגוד אישר, אבל הוא עדה לא, והסוכנות הלאומית שמה ברקס, ופתאום כן מאשרים ולא מאשרים, והוא יכול לשחק, הוא לא יכול לשחק, ועד שהגיע אישור מהיורוקאפ, ועד
שהוא זמני שהוא יכול בסוף.
הוא עזוב.
הזמני הופך לקבוע.
כן, זהו. בסדר. ועד שהמנכ״ל של היורו לקחתם שהוא יכול לשחק, ועד שרשמו את הסגל, וכל ההתעסקות הזאת בזה, והוא כן מתאמן, הרי באימונים תרגלו חמישיות בלעדיו, משחקים 5-5 בלעדיו, משחקים את התרגילים של בשיקטש בלעדיו, הוא לא יכול להתאמן. ואז הודיעו שהוא כן יכול, אז כן מכניסים אותו. וכמות הדקות שלו הייתה כנראה גבוהה מדי, שוב, בדיעבד כולם חכמים, אבל עובדה. זה היה אחד המשחקים הכי פחות טובים שלו, בטח העונה בהפועל תל אביב. שהוא לא שמה גם הגנתית וגם התקפית מלבד השלשה המדהימה הזאת בסוף שכמעט החזירה אותם למשחק, וצריך להגיד שגם המהלך האחרון סורטט למנפורד, שזה גם קצת מוזר, זאת אומרת, במינוס 5 שסרטטו למנפורד, נגיד שהוא כל, זורק שלושה מהפינה על דרך נידם, זה גם היה מעט מוזר. מצד שני, אני מבין את פרנקו שרוצה אולי ללכת על השחקן שניצח לו הכי הרבה משחקים בשנייה האחרונה, בשנתיים האחרונות, שזה מנפורד, אבל מוזר זה היה בטוח. זה לגבי מנפורד, כל הסאגה הזאת שגם פגע בהיררכיה קצת, וגם אנחנו רואים שזה לא הסתדר. ברמה ההגנתית, החצי השני היה הגנה די אופיינית להפועל תל אביב ביורוקאפ. ואפשר לפרוט את זה לכמה דברים. קודם כל, נתחיל בשחקנים, אחרי זה נתקדם למאמן. היו כל מיני מקרים, אני ראיתי את המשחק כמובן בלייב, אבל היום בבוקר אמרתי, טוב, עבר קצת זמן, היה ירושלים, אני רוצה טיפה לרענן את הזיכרון, הלכתי לראות חצי שני עוד פעם. והיו שם סלים ברמה הגנתית שהתחלקו לשני סוגים. אחד, טיפול לא נכון פר מהלך, זאת אומרת, איך אנחנו שומרים פיק אנד רול, עזרות, דברים כאלה. דבר שני, פשוט רשלנות של שחקנים. אין הסבר אחר. אז היו הרבה סלים על ג'יילן אורד בתוך הצבע, שדלגדו שם עשה לו, פירק לו את הצורה, אורד מסתכל לשמיים, לא מבין מה קורה איתו בכלל, בין אם זה פוסט-אפים ובין אם זה מהלכי פיק אנד רול. אי הבנות בתאום בין אלכסנדר שיוצא גבוה בפיק אנד רול, השחקנים שבאים לעזור בפנים שם שהביאו להרבה סלים קלים. אז זה צד אחד שהוא הצד היותר מקצועי, והצד השני הוא פשוט ג'ונה מתיוז, שלוש שלשות שהוא קולע בחצי השני מתוך, לא יודע כמה, 400 שהוא דפק, בלי יד על הפנים בכלל.
תוך ארבע. ארבע
שלשות. ארבע משבע.
אז אתה אולי השחקן הכי טוב בצד השני, העונה בכלל, לא מדבר ספציפית למשחק, המינימום הוא לשים לו יד על הפנים, כאילו תקשו טיפה על מה שקורה שם, אז מתיוז עוד פעם גם במעבר וגם במשחק עומד, מגיע למצב שהוא עומד על הקשת, ואין יד על הפנים. אז או שג'ון הולנד מושיט כזה את היד בכאילו, שבמקום להיות לו בתוך הגרון, הוא כן מצליח להיות עם נתיב פנוי לסל ומעיף את השלשות האלה. תומר גינת פעמיים, גם על מתיוז וגם על מת מיטשל, לא שם מספיק יד, ושהסרגנים פנויים, נו, מה אנחנו יכולים לצפות פה? או שאלת המזל תעזור, או שהכדור יהיה בתוך הרשת.
אמרת שיש עוד גורם, ואם נלך על פי אנשי הטוויטר, נראה לי שדני
לא
פרנקו...
לא רוצה, עזוב.
לא, אני אומר, בסוף היה גם רעיון בסוף משחק, ודני פרנקו, אנחנו נדבר ברמה המקצועית כמובן, על הניתוח, אבל בסופו של דבר, הפועל תל אביב עושה רבע גמר נוסף, שזה לא דבר מובן מאליו שהיה במועדון הזה, כן יש כבר, אתה יודע, מקום בתוך הצמרת, ויכול להיות שהוא לא ממש טועה, אתה יודע, בדבר שאמרו לו, הציפיות אולי היו באמת גבוהות מדי למועדון הזה, וכל הלחץ, גם אתה אומר, היה את הסיפור עם מנפורד, והיה את הסיפור שבאמת הכסף הגדול אולי מעבר שחקנים, אני לא יודע, אני לא נמצא שם, ובסופו של דבר, כל הדבר הזה לא דפק, כי בסוף הפועל תל אביב, כן, אני חושב שהדבר המדהים שמסון, כל פעם שהייתה בעיה, הם הצליחו לפתור אותה. כלומר, היה הפציעה של ג'ייקובן פתאום קאמינג, זה הגיע כמובן גם דז ווילס לקבוצה, כל פעם ידעו לטפל בדברים.
דסטיאנס, שתוכתם.
זה נכון, זה פתרון לליגה כמובן, ופה כנראה, עם כל הבלגן, יש בלגנים שאתה לא מצליח לפתור עם כל הרעש, כשאתה צודק, שיש בה שבועיים, שלושה אחרונים סביב המועדון הזה, עוד יותר יש דלוקה. ואגב, וגם סביב דני פרנקו ספציפית, יש דלוקה עוד יותר, וגם חלק מהקהל, כל הזמן דלוק על דני פרנקו, יש חלק שלא משנה מה פרנקו יעשה, הם עדיין לא מרוצים.
הפועל תל אביב הייתה צריכה להיות בחצי גמר היורוקאפ.
נקודה.
בטח מול בשיקטש. לא משנה איזה תירוץ תביא לי פה ומה תפרוט לי, אני, כדני לא אקבל. כדני דניאלי, לא דני פרנקו.
כדני לדני.
הפועל תל אביב הזאת הייתה צריכה להיות בחצי גמר היורוקאפ העונה, נקודה, ואני אגיד לך יותר מזה, הייתה גם צריכה להיות בגמר היורוקאפ. נפרוט את הסיבות. אני לוקח את כל מה שאמרת ושם בצד, שיש משחק אחד שכל הכסף על השולחן, שהרבע הגמר הזה שונה ב-180 מעלות מרבע הגמר בעונה שעברה, גם ברמת סגל השחקנים. אני מזכיר, שנה שעברה בפול תל אביב היו, אם אני לא טועה, שישה זרים, אולי חמישה אפילו, בטח לא שבעה, בטח לא שמונה. זה א', בטח לא בתקציבים שיש השנה, שהם קפצו פי שתיים, אפילו פי שלושה. לא משחק חוץ מול בדלונה, שהעונה שעברה הייתה הרבה יותר טובה מבדלונה של השנה, במשחק חוץ, עם סגל הרבה פחות טוב. אז למרות שהפועל חזרה שם מפיגור דו ספרתי וכמעט ניצחה, ואם טוקוטו היה שם לאה, אולי הם היו בחצי גמר, זה היה הישג מדהים.
זכיר, טוקוטו, מקרי, ג'י קובן, מנפורד.
טוקוטו, מקרי, ג'י קובן, מנפורד, צ'יננו.
נראה לי זהו.
חמישה?
כן, כי צ'יננו בעצם היה הזר החמישי.
כן.
בודק את זה as we speak.
וג'יילן, אמרת ג'יילן?
כן, לא, ג'יילן עוד לא אמרת.
אז שש.
אז שישה.
אז שישה. ו...
שג'יילן עוד לא ידענו עוד כמה הוא יהיה גדול.
ו... אי אפשר להסתכל על הרבע גמר הזה ולהגיד, טוב, מה הייתה הציפייה? רבע גמר, עשו עוד פעם רבע גמר. בסדר, כאילו, נשארו על אותו הישג, אז לא. ואי אפשר לקבל את זה. ובטח שגרן קנריה אפה ובשקטה שעשתה לה מתנה, אני עושה פה מרכאות, והגיע לשחק מולה ברבע גמר, אז יש פה שינוי בתפיסה שלא מתקבל. הפועל תל אביב הייתה צריכה לעבור את בשקטש. אין פה ימינה, אין פה שמאלה.
אבל יש סיפור כמו ברוס הספור, למשל, כי זאת תמיד הדוגמה שנותנים, שאתה יודע לנצל שיטה, והם ידעו לנצל את השיטה.
אני הפועל תל אביב, אני עכשיו מסתכל מהצד של הפועל תל אביב, מה אכפת לי מברוס הספור? שמע, דיברנו פה על ברוס הספור מיליון פעם, אתה יודע את חיבתי לעסק.
ברור.
אבל זה לא מעניין אותי, מה אכפת לי? ג'ליקו אז, בפרטיזן, נכשל. שהפסיד לברוס הספור. נקודה, אין פה ימינה שמאלה. קבוצאים, אגב, סיפור די דומה. תקציבים, בסדר, פרנקו זה לא ג'ליקו עם כל הכבוד, פרטיזן זה לא הפועל גם.
אף אחד זה לא ג'ליקו עם כל הכבוד.
נכון, אבל הוא נכשל מאוד. מה, אי אפשר להפוך את זה, וגם שם הם קרסו לגמרי, וגם זה היה בבית בסטארק ארנה, אני אגיד לך את האמת, זה פשוט לא מעניין. הפועל תל אביב הייתה צריכה לעבור את בשיקטש. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על הפן המקצועי, אז גם השחקנים, קאמינגס אולי היחיד שהיה במשחק הזה לכל אורכו, גם הגנתית וגם התקפית. ננקטה ש-28 נקודות האדירות שהוא קולע בהתקפה, הוא גם שמר אותו והיה שם. היחיד שהיה שם 40 דקות. בחצי הראשון, תימור וגינת היו אדירים בהתקפה. גינת, ציינתי כבר לפני זה, בהרבה פוזשן עם שמר לא מספיק טוב, ונענש על זה גם בנקודות שהוא קיבל על הראש. ובחצי השני, הכדורים לא הלכו לשחקנים הישראלים בהתקפה. עם דגש על בר תימור, שאגב אתמול שמעתי אותו מדבר בפודקאסט שלו, שהוא אומר שאחד הדברים שהוא הכי מלכה את עצמו עליהם עד עכשיו מהמשחק הזה, שהוא לא לקח את הכדור ברבע האחרון לידיים ולא דרש אותו מספיק. לא יודע אם התוצאה הייתה אחרת, אבל בטוח שזה סימן שאלה בנוגע לזה. עכשיו בחצי השני, דני פרנקו לא עשה את ההתאמות הראויות כדי למנוע את החזרה הזאת. עובדה, הם איבדו 21 הפרש, הפסידו ב-5 הפרש, זה 26 הפרש שבשקטה שפחה. אז זה גם הטיפולים ההגנתיים, זה גם להשאיר יותר מדי זמן חמישייה של ג'יילן בחמש מול דלגדו, שלא הסתדר, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, שלא הסתדר, והולנד, שכביכול הטיקט הגנתי, אבל קיבל שתי שלשות מג'ונה מתיוס, שהוא אפילו לא מנסה לאתגר את הכלייה שלו, והוא נשאר על המגרש, וברמת ההתקפה היו פה שישה זרים, דז וולס, בריין אנגולה, קייל אלכסנדר, מנפורד, ג'קובן והולנד. שישה זרים, אולי אמרתי הולנד פעם, אני לא זוכר. כל הזרים מלבד הורד וקאמינגס, קלו 19 נקודות ביחד. ביחד 19 נקודות, גינת ותימור 26. שאתה בונה סגל כזה, עם עומק כזה, עם תקציב כזה, ומקבל משישה זרים 19 נקודות. זה בעיה. ואחת השאלות שנלווית פה, קודם כל, מזה שפרנקו א' במחצית השנייה לא הצליח למצוא את החמישייה שרצה, ועליה הוא סומך ללכת עד הסוף. ניסה קצת ווילס, קיבל בראש ממט מיטשל, הוחלף. קצת אנגולה לא הלך, הולנד לא הלך. מה קורה בפנים? תומר לא מסתדר עם השחקני פנים. אגב, גם סימונוביץ', מרקו סימונוביץ', אולי 2-15, אבל קולע מבחוץ. והוא עמד לבד בפינה, ותומר לא יצא לקלוז אאוט. לא יצא, נתנו לו לזרוק, והוא כן שחקן שקולע, אז קיבלו שלושה על הראש, עוד פעם. אז זה לגבי זה, ועוד תהיה פה שאולי חלק מזה, זה גם הבעיה של עומס הזרים, של מי הקבוצה הזאת? מי בעל הבית בהפועל תל אביב?
בעל, אני חושב, בוא נגיד, הסיטואציה השתנתה, ג'קובן בראון סיים טעונה.
עזוב, תנקה את ג'קובן רגע. למשחק הספציפי הזה, מי צריך לקחת את הכדור ביד? אני לא יודע לענות.
אני חושב שבר תימור.
גם הוא חושב, אני לא בטוח.
אני חושב שברטימור צריך להיות בעל הבית של הקבוצה הזאת. בעיניי, בתפיסה שלי, בשיפור המתמיד שהוא עושה, במנהיגות שהוא נותן לקבוצה הזאת, בעיניי. צריך לומר את האמת, שג'קובן בראון נמצא, אין קבוצה שהיא לא שלו, הוא בעל הבית, הוא שולט, הוא מחליט. חושב שעכשיו זה בין שני שחקנים. אם מנפורד היה, הייתי אומר מנפורד, אבל מנפורד כרגע בסיטואציה, אולי עוד חודש אני אדבר אחרת, שצריך להיות הקבוצה של מנפורד.
הוא שיחק 17 דקות, הוא היה.
נכון, אבל
והכדורים הלכו אליו.
נכון, נכון, אני טוען, אבל בוא נראה שעוד פעם, אתה יודע, אימון, אם יחזרו והוא יחזור, והסיטואציה קצת תלך אחורה, אולי הוא באמת צריך להיות בעל הבית עד סוף העונה הזאת. בעיניי זה ברטימור, צריך להיות בעל הבית, ואם לא, אולי זה וויל קאמינגס, זה...
אני חושב שגם מי שעוקב אחרי הקריירה של וויל קאמינגס, כמו שג'קובן בראון אלפא, אז וויל קאמינגס אלפא. הוא לא יבוא, הוא גם כשג'קובן היה, הוא לא יבוא להיות לא שלו. וברטי מור אמר אחרי המשחק מול הפועל ירושלים, שניגע בעוד מעט, שהפועל תל אביב היא שלו. מול המצלמות.
כן, אמר גם לטוב וגם לרע.
כן, לא, ברמת ההצהרה זה חשוב שהוא אומר את זה, ואם אני שחקן בהפועל תל אביב, כיף לי שהקפטן שלי מדבר ככה. ברמת המציאות, אני לא יודע כמה זה נכון אם אני שם לידו את קאמינגס. ברמת, מי ייקח את הכדור עכשיו? פוזיישן אחרון שוויון. גמר פלייאוף.
כן, אבל השאלה אם פוזיישן אחרון זה אומר שהקבוצה שלך או לא שלך.
מי מנצח למשחקים?
כן, אבל מי מנצח משחקים זה לא תמיד בעל הבית. אני עוד פעם, אני חוזר להפועל תל אביב במשחק מול מכבי תל אביב. ג'קובן בראון, הוא אמנם לקח את ההחלטה למסור לתומר גינת, אבל תומר זרק את אותה זריקה שהלכה החוצה.
אז זאת השאלה. בעל הבית בגמר הזה היה ג'קובן, ובעל הבית היה צריך לזרוק ופישל באותו משחק. הוא היה צריך לזרוק את הזריקה. נקודה, לא. זה שתומר החטיא, זה בסדר.
כן, כן, כן.
אני לא מדבר על שטף משחק ומי נשאר פנוי. אני מדבר על תפיסה של מאמן קבוצה, על מי אני סומך שנצח משחקים, בין אם בזריקה, בין אם בקבלת החלטות. הוא לא חייב להעיף את הזריקה האחרונה. אבל אצל מי הכדור ביד? מי מקבל החלטות?
אני חושב שפרנקו בעיניי יכול לתת את זה לברטימור, אבל אם לא מנפורד, אבל אולי זה באמת יהיה קאמינגס, כי עוד פעם, ג'קובן בחוץ, אז...
זאת בדיוק הבעיה שאני מדבר עליה. אין בעל בית. אין בעל בית.
כולם רוצים להיות בעלי הבית.
לא, כן, גם טוב. כולם רוצים, וגם יש, פרדת פה ארבעה, אחד גמר את העונה, כן. אבל יש ארבעה. מי לוקח כדור? מי מקבל החלטות? עכשיו, ברטימור אומר לאורך... כל הקריירה בשנים האחרונות בטח יותר, בטח לאורך השיפור המדהים שהוא עושה ואיך שהוא נראה עונה גם בנבחרת, גם בהפועל תל אביב. אני רוצה לקבל את ההחלטות ושהכדור יהיה אצלי ביד. ברבע האחרון הוא בשיקטש, הכדור לא היה אצלו ביד. הוא היה אצל וויל קאמינגס, שהיה טוב, אבל אצל וויל קאמינגס ואצל מנפורד. מדאיג אותי אם אני בהפועל תל אביב, כי עומס הכישרון הזה ועומס האלפא, במרכאות אני עושה פה, יכול להיות שיקשה על הקבוצה הזאת ברגעים המכריעים, לדעת לאן היא הולכת. כאילו, אם אני מכבי תל אביב, אז אני יודע שיש לי שחקן אחד שלוקח את הכדור בסוף, קוראים לו וייד בולדווין. הוא. כאילו, לטוב, לרע, לטכניות, לצעקות על השופטים, זה הוא. והפועל ירושלים זה ספידי סמית. אני יודע. בהפועל תל אביב אני לא יודע. עכשיו, אני יכול להיות יום אחד, אני אגיד לך ברטימור, יכול להיות מחר, אני אגיד לך קאמינגס, יכול להיות עוד שלושה ימים, אני אגיד לך מנפורד. זה משהו שצריך לחשוב עליו. עכשיו,
עוד פעם, גם צריך לומר, אני אלך קצת על דוגמה אחרת, ואם גם הדברים האלו משתנים, אם אני הולך על דוגמה שפשוט שדיברנו על זה קצת מקודם, על פרטיזן בלגרד, פתאום זה יכול להיות אלכסה אברמוביץ', זה לא חייב להיות פנטר, כי אלכסה אברמוביץ' עכשיו בתקופה טובה, ופנטר הוא אלפא, זה אין לנו ספק, מגה מגה אלפא, או מונקו, אנחנו די בטוחים שזה יהיה מייק ג'יימס, אבל לא יפתיע אותי אם אוקובו לא ידיקחו. ברמה העקרונית,
אני שוב, זה לא המשמעות של בעל הבית. בעל הבית זה לא מי לוקח את הכדור וזורק את הזריקה האחרונה. בעל הבית זה מי שאני יודע שברוב המקרים הוא יהיה זה שיקבל החלטה. יכול להיות שהוא יקרא בכלל לפיק אנד רול ויעברו שלוש מסירות, בסוף אלפא דיאלו יקלה. אבל מייק ג'יימס יקבל את ההחלטה. לא שאני לא סומך על ברטימור, כן, הפוך הוא. אבל יש פה כאב ראש שצריך לפתור אותו, ויכול להיות שזה אחד הדברים שגם הפסידו את המשחק הזה. הפועל תל אביב הייתה נראית עבודה בחצי השני. עבודה לגמרי, גם ברמה ההתקפית, בעיקר ברמה הגנתית. ודיברת מקודם על פרנקו, דיברנו פה מספיק על השחקנים. אז בואו נלך, דיברנו על הטעויות המקצועיות של פרנקו בחצי השני, לפחות לתפיסתנו, ברמת החמישיות, ברמת הטיפול ההגנתי, שהוא גם בא לידי ביטוי באימונים לפני המשחק כנראה. לדעתי צריך לדבר גם על מה שהיה אחרי המשחק. כי מאמן בסדר גודל של דני פרנקו, שאני אומר פה, מדבר על דעתי בלבד, המאמן השני הכי טוב בישראל היום, אחרי עודד, קטש. לדעתי אפילו בלי ספק.
חשבתי תגיד אחרי קנצוריס. עוד נגיע.
לא בישראלי.
ישראלי.
הוא יותר טוב מקנצוריס גם כן, אבל ישראלי אני מדבר בכלל. ואחרי המשחק הוא אמר דברים שאני אישית לא ציפיתי לשמוע, בטח לא ממנו. כאחד שידוע בתור זה שעם השחקנים שלו מפה עד השמיים וכל הדברים האלה, להגיד שהמשחק הלך לאיבוד כי השחקנים לא במצב רוח ולא כולם בכושר, א', מי שלא בכושר, למה אתה מעלה אותו על הפרקט?
לא פעם ראשונה עונה שהוא מדבר על השחקנים
שלו. נכון, היה אז שהיה עם הכסף, מעבר אותם וזה, כן. והיה עכשיו.
זה היה לפני פגעת הנבחרת, אם אני זוכר.
כן,
נכון.
אתה צודק. שם בדרייבין, סינק בדרייבין, אם אני לא זוכר אפילו נגד מי, סליחה.
חולון יכול להיות?
יכול להיות, כן, הפסידו שם. כן, יכול להיות, שאתה צודק. וכניסת עופר ינאי יוציא אותנו מפרופורציות, לא, לא יודע, כאילו מרגיש לי שהוא מדבר על, על שחקנים, הוא מדבר על הנהלה, הוא מדבר על היפות, הוא מדבר על, על הכל, והוא לא אמר דבר אחד, זה עליי. לא שמענו ממנו, עד היום אגב. כאילו, אתה
הראש.
מאמן, עזוב את, את הדברים האלה. ברור שהוא הראש, ושקבוצה מאבדת 21 הפרש, האשמה קודם כל מופנית למאמן. אבל היה לו פה חלק, אי אפשר לקחת את זה. אני בטוח גם שהוא יודע את זה. אז מצד אחד אומרים, מדברים על השחקנים, מדברים על ההנהלה. תגיד, הייתי צריך לעשות ככה. היה, יכול להיות שתהייתי פה. כאילו, אני יצאתי מהמשחק הזה שכולם אשמים מלבד דני פרנקו.
אבל האווירה בחוץ הייתה שרק פרנקו אשם. למשל,
האווירה בחוץ לא מעניינת. זה לא מעניין, בסוף זה גם, זה נטייה שגם אתה וגם אני מאמין נופלים בה הרבה, כי אנחנו הרבה בטוויטר וברשתות, זה לא מוביל דעת קהל, זה לא מעניין את מי שקורא בתוך המועדון.
לא, זה ברור.
מה צ'יקו, דיקו ויורוזון, שמורוזון אמרו בטוויטר, זה לא מעניין אותנו.
אבל זה לא מעניין אותם להבין אם, אתה יודע, הלך הרוח, עוד פעם, הלך הרוח בקרב הקהל, אנחנו נשמע אותו בדרייבין, אם היו טענות ובעיות ודברים כאלה. אין הלך רוח של תתפטר ותלך.
יש.
הם לא כאלה גדולות. עוד פעם, עוד אחרי ניצחון ענק על הפועל ירושלים.
גדולות. יש. היה הלך רוח אחרי המשחק שדני פרנקו מווילנה חוזר באוטובוס. אם אנחנו מדברים קהל, זה היה הלך הרוח. אתה שואל אותי?
אבל קהל בדרייבין או בארנה בירושלים זה מה שחשת? שראית את המשחק?
כשאתה מנצח 400 הפרש, אז קשה קצת.
אין בעיה, בסדר גמור.
אם היה משחק בדרייבין נגד קריית אתא, והוא היה במינוס 10 במחצית, היית שומע או לא?
יש סיכוי.
מה זה יש סיכוי? היה תתפטר או לא? ברור שהיה. אם היה מינוס 10 מול קריית אתא בדרייבין, 41-31 בדרייבין, יום שבת, אחרי שאהבת מרבע גמר יורו קאפ. מה, היו מוחאים כפיים?
לא, לא אומר מוחאים כפיים.
היו אומרים לא תתפטר.
אוקיי. לא יודע אם זה היה הכל הדרייבין, אבל אוקיי.
בוא, זה גם לא מה שקובע.
לא, לא, ברור, ברור. מה שקובע זה עופר ינאי.
אנחנו מדברים פה על יחסים קהל וזה, אז ברור. ואני שוב אומר, דיברנו פה על הטעויות ובצדק, כי היו של פרנקו, טעות גדולה מאוד הייתה לדעתי לפטר אותו. למרות גודל האכזבה העצומה שציינתי בגלל הציפיות הגדולות שהיו, בהתחשב ביריבה, בהתחשב במעמד, בהתחשב בסגל, ובהתחשב בזה שהובלת 21 הפרש כבר, וכבר היית סגרת כבר כרטיסי טיסה לבורג, ניסית לתפוס טיסה נוחה יותר, וכדי לא לנחות בלילה ולא קונקשנים. כאילו כבר זה היה שמה, והאכזבה הזאת הייתה ענקית, אני אומר בטח בהתחשב במצב של היורוקאפ של השנה, הפועל תל אביב, עם כמה שיכולים לצחוק והכל, הייתה יכולה להגיע ליורוליג, זה לא כזה מנותק כמו שנים קודמות, גם להגיע לגמר זה הישג ענק ומדהים, ויכול להיות אירוע מטורף, ועם קהל שמגיע לפריז, 1,500-2,000 איש באדום, אני לא הייתי מופתע אם גם היו גונבים שם איזה משחק, זה לא כזה מנותק, פריז זה לא איזה ריאל מדריד עכשיו. ובטח את בורג שהיה אפשר לעבור, שהיא קבוצה מדהימה ומצוינת ו... כתבתי עליהם מספיק, לצערי זה לא בא לידי ביטוי בשום מקום, כי הפסידו.
השאלה, אתה העברת? היו אנשים שביקשו ממך?
כן, כן. כל מי שביקש בפרטי, היו איזה 10-15 שהתנתקו מהטראומה, אז העברתי למי שביקש. שלא יחשבו שלא כתבתי. העברתי למי שביקש, אתה רוצה, אני אשלח גם. וזה אכזבה עצומה, ואני בטוח גם שאם פריז לא תזכה ביורוקאפ, שזה גם סיטואציה הגיונית. אם עכשיו לונדון תעיף אותה בחצי, או שבשקטש או בורג ינצחו אותה בגמר, זה לתקוע את הסכין בלב ולסובב לאוהדי הפועל תל אביב. אם פתאום בעונה הבאה, אתה תשמע את המנון היורוליג באולם בבורג, או באולם בסינן הרדם שבשקטש שם, זה מגדיל את גודל האכזבה, ברמה אדירה.
אני מסכים.
ואחרי שניקינו את כל זה, בסוף יש פה עוד שני תארים להילחם עליהם בליגה, להפועל תל אביב. ודיברנו על כל הדברים האלה, ואנחנו נדבר על משחק מול ירושלים, ואחרי זה ניגע בג'קובן, ונתקדם לירושלים. אז במשחק מול הפועל ירושלים...
נגיד רק, כן, רוב הפרק יהיה על הפועל תל אביב, כי בעצם חולון וירושלים עוד יהיה לנו זמן לסכם ולדבר.
זה הסיפור פה שהסתיימה לעונה האירופית.
כן.
אז היא מגיעה אחרי 3 ימים ממשחק שדיברנו עליו עכשיו מספיק, לארנה, שזה אף פעם לא פשוט. והמשחק מתחיל באופן מגומגם, כיאה לשתי קבוצות שחוזרות מזעזוע. והרבע הראשון היה לא טוב. בשני הצדדים, גם משחק איטי וקצב וסקור נמוך והכל שאמרו, הנה הקצב של ירושלים, שתי הקבוצות פשוט היו לא טובות מספיק. משחק התקפה מאוד מבולבל והכל, ודסטי אנס היה מטורף לגמרי בחצי הראשון, לא חושב שאפילו הוא ציפה לעשות את זה. מצד שני אנחנו יודעים מה הוא, שהוא אינסטנט קורר כזה וקולע מהר ויכול ליצור לעצמו נקודות מכלום וחדירות. שאנחנו יודעים שבכלל קליעה מאפיינת אותו, והוא חודר בימין וחודר
מישהו
בשמאל.
מישהו כתב זה גייב יורק עם אזרחות.
טוב, לא רוצה, אוי, גייב יורק, זה שם שעושה צמרמורת. אבל הוא עושה אחרי זה דברים יפים בג'יליג. והפועל תל אביב, מהחצי השני, בדיוק איפה שהיא נפלה מול בשקטש, פשוט פירקה לחתיכות את הפועל ירושלים, שהתרסקה לחלוטין. אז ניגע בהפועל תל אביב, מה שהיה שם, בר פשוט רקד על הפרקט, עשה מה שהוא רוצה. דסי אנס גם, שלשות פה, שלשות שם, הולנד היה מצוין בהתקפה, ואני חושב שדיברנו מספיק על הפועל תל אביב, אפשר לגעת במה שקורה בהפועל ירושלים.
כן, רק חשוב לי להגיד על המשחק ולמען, אתה יודע, הכנות מול המאזינים, אני לא צפיתי במשחק הזה, כלומר, לכן אני שאלתי אותך מה קרה.
תשאל אותי.
לא, אני באמת הייתי באזור ללא קליטה, בשקט שלי, בכיף, ואז אני רואה, כאילו פותח את הטלפון,
אני אספר, לא, אני אספר מה היה, כתבתי ליינאפ למשחק וזה, וזה בסדר שלא רואים את כל המשחקים, בוא, אי אפשר לראות הכל.
לא, זה משחק שרואים אם אתה נמצא בבית, בוא נגיד.
אבל לא היית בבית. ואתה כותב לי, רגע, מה? זאת התוצאה הייתה בארנה, הפועל תל אביב, אז זה כאילו כן נראה מוזר, גם אני לא ציפיתי, אבל זה מה שהיה שם. אתה רוצה לשאול אותי שאלות על המשחק?
לא, מבחינת המשחק אני רואה פשוט, אתה יודע, רבע במחצית 37-33, ופתאום רבע שלישי 63-44, מה קרה שם? ומפה נעשה את המעבר כבר להפועל ירושלים ול... סיטואציה.
כמה דברים על הפועל ירושלים. אני חושב שגם מאמנים אומרים את זה כל הזמן, שהדברים שהם ליבה של הקבוצה הם אולי שניים. זה הרגלים וזה משמעת. ועם ג'יקיץ' אז היה סדר מאוד ברור, כדורסל מאוד מאוד פשוט, לא חדשני יותר מדי, לא יותר מדי התחכמויות, סטים מאוד בסיסיים בפן ההתקפי, וכללים והרגלים מאוד מאוד ברורים בהגנה. שזה סגירת קווי המסירה, שזה איך עומדים, איפה באים לעזרה, איך אני מטפל בפיק אנד רול, עם איזה שחקן אני עולה לטיפול כזה ואיזה לאחר, מי בא לעזור. וברמת המחויבות, למעט מספר משחקים מאוד בודדים של הפועל ירושלים, צריך להגיד גם בעונה שעברה היו לה התפרקויות כאלה. אחד מהם הייתה מול הפועל תל אביב בארנה בפלי אוף, שהיא הפסידה 31 הפרש. ופה זה מצטבר. הפועל ירושלים הפסידה 7 מ-9 המשחקים האחרונים שלה בכל המסגרות. שזה אולי אחד מהרצפים הגרועים ביותר של הקבוצה בשנים האחרונות. אני לא אלך עכשיו לכל לבדוק והדומייטיסים וכל הטררם הזה, אבל בטוח זה אחד מהגרועים ביותר. וזה נוגע בכמה דברים. א', אני לא זוכר איפה דיברתי על זה, כבר אמרו שהם בלבל את המוח בפודקאסטים יותר מדי, אם דיברתי על זה פה או לא. זה נראה שהשחקנים וקנצוריס לא על אותו גל. וכשאני הייתי במשחק בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים, ישבתי קצת מאחורי הספסל של ירושלים. וזה נראה כאילו הם במקומות אחרים. קנצוריס בהיכל, ולא יודע, ירושלים בדרייבין. לא משדרים על אותו גל, יש שם קצר בתקשורת די מוזר בין השחקנים למאמן, ככה זה נראה לפחות מהצד, אני לא יודע מה קורה באימונים ובחדרי חדרים. ההתקפה. מאוד מאוד שבלונית, מאוד מאוד שבלונית, זה ברמה של המסירה אחת ואחד על אחד, וספידי וליבה יצילו את המולדת בגדול.
בגדול ספידי לא היה במשחק הזה.
שזה גם משהו שצריך לדבר עליו, הרישום למשחק הזה בכלל, שהוחלט ללכת עם ג'קורי וויליאמס ואנקינס ביחד, לשים את ג'ונסון בצד.
ולמר, פתאום משחק.
עם איזה פציונת וספידי, שממה שאני מבין, בהתחלה אמרתי, רגע, מה זה מנוחה? עכשיו תנך, הפועל תל אביב תנך, אם אחר היה טנריפי, היית תנך, אם אחר היה פריסטריה, היית תנך. זה מה שאמרתי לעצמי בהתחלה, מה זה מנוחה? אחרי זה, ממה שהבנתי, ספידי הוא לא אחד שעושה תירוצים יותר מדי, והוא כבר לא מסוגל לעמוד על הרגליים. כאילו ברמה הזאת, שכל העומס משחקים, גם ב-BCL וגם בליגה, פשוט גמרו אותו, והבינו שאם הוא עולה לשחק מול הפועל תל אביב, הוא כנראה...
לא יגיע לקרג'יה.
לא יגיע, וזה בעדינות. זה מה שאני הבנתי. סליחה. וגם בנוגע לזה, אז צריכים לחזור אחורה לרמת ה... דיברנו על מי בעל הבית בהפועל תל אביב ועל המגרש. אני לא יודע מי בעל הבית בהפועל ירושלים מחוץ למגרש. מי מקבל את ההחלטות? אתה יודע?
אתה מדבר ברמה... יש את המאמן, אני מנסה להבין לאיזה רמה אתה חותר שם.
להפועל ירושלים אין רכז מלבד ספידי סמית.
זה נכון.
קבוצה עם תקציב נכבד, אני מאמין, לרמות שהיא משחקת בהם, אני בכוונה פרופורציונלי, ואין רכז. אין, לא ישראלי ולא זר, אין. ברינטון אמר, הוא לא רכז, הוא קומבו כזה שיכול להוביל כדור, רכז באמת, הוא לא...
אולי הוא רוצה להיות רכז, אבל הוא לא רכז.
הוא יכול לרצות, כן, אתה לא רכז נקודה, והוא יכול להוביל כדור ולהעביר את החצי, אבל הוא לא רכז, בטח לא כמו ספידי סמית. וזה מביא אותנו לשאלה מאוד ברורה. אתמול עשיתי קורס רענון נהיגה, עברת את
הנוגע? בוודאי, בוודאי.
אז אני צעיר ממך, אז עברתי אותו רק אתמול, ודיברנו על מהירות תגובה הרבה. הפועל תל אביב הייתה מהירות תגובה טובה לאורך העונה. נפצע זה, הביאו את זה. נפצע הוא, הביא את זה. רואים שקשה בליגה, אופ, דסטי בו. אופ, ביי-אוט לנס ציונה. הפועל חולון. מה זה, מהירות תגובה של מעבר לה? זה יותר מהיר מהשלוש נקודה משהו שניות שהם מגיבים ברכב. ערבי ומקול, והבאת את הזה, והבאת עוד רכז.
כבר עברת את הבחינה?
לא, זה בשלישי.
בהצלחה.
מחר, כאילו.
כן.
יהיה בסדר. והפועל ירושלים נראה שלא מגיבה לכלום. כלום. אין שום תגובה מלבד העזיבה של אנדור וההחתמה של ג'קורי, שהיא הייתה, אם לזה לא הייתה תגובה, זה היה ברמת ההזיה, לא קורה כלום.
גם לג'יקיץ' לקח זמן להגיב.
כן, אבל זה היה אירוע שהוא...
לא, הוא אחר.
גדול מאוד.
אבל גם שם לקח זמן.
זה עוד אני איכשהו מקבל, כי גם ברמת האלטרנטיבות ומה שהיה בשוק, וגם ברמת הלהבין רגע מה אתה באמת רוצה. אז...
אז אולי, אני חייב לשים את זה לשולחן, אולי מה שהפועל ירושלים באמת רצתה לאותו רגע, זה להגיד, סורי, העונה הזאת, לא.
זה מקובל עליך?
אני לא אומר מקובל, אני אומר אולי ברמת התפיסה. אם אני אוהד הפועל ירושלים, ברור שאני מתעצבן מהסיטואציה, כי עם כל הכבוד, זה לא העונה שעברה. אנחנו בעונת מתן אדלסון, אנחנו לא באותו מקום. בסדר? אז עוד פעם, אולי טודיס לא היה מגיע לפה, וגם, אם אנחנו בעונת להעביר את הזמן, אז יש מאמנים אחרים שיוכלו בכיף להעביר פה את הזמן.
לא, אגב, זה... אם כבר מסתכלים על זה, אז קנצורי זה מאמן להעביר את הזמן. אני אמרתי את זה מ-day one שהוא נחת פה בכלל. זה מאמן להעביר את הזמן, עד סוף העונה, לא היה לי ספק שאם הוא לא יזכה עכשיו ב-BCL או בדאבל בליגה, הוא יישאר פה. זה כן.
תשמע, הוא מגיע בסוף לסיטואציה, כי אנחנו מסתכלים קדימה, שוד, יכול להיות מחוץ ל-BCL.
נכון?
סיטואציה מול קרשיאקה, המשחק מחר, אנחנו מקליטים ביום שני, 7:30, משחקים בבוסניה, עדיין לא מערכים משחקים בטורקיה.
ולכן אני שואל, מי מקבל את ההחלטות? ההחלטה למנות את קנצוריס, מי קיבל אותה? יונתן אלון, אדלסון, אלון קרמר.
אני, בתפיסה האישית שלי, אני מניח שזה יונתן אלון עם גל מקל.
מי החליט לא להעביר רכז, מחליף, נגיד? כי אני אגלה לך סוד, יש.
ניסו, הבנתי, לא?
עזוב את מושקוביץ. נגיד, נפל מושקוביץ, בסדר?
הבנתי, ניסו עוד, אני לא יודע אם זה נכון או לא. עוד פעם.
מה, זרים?
גם, אני לא יודע, הבנתי שיש זר שאמור להגיע עוד פעם, לא מאיזה ידיעה נורא גדולה או משהו כזה. וגם על ישראלים הבנתי שהוא ניסיונו.
אנחנו נוטים לסוף חודש מרץ. אין רק איזה מחליף בקבוצה הזאת.
לא, זה נורא, זה נורא, זה כישלון... קולוסלי, הסיפור הזה.
אז זה...
שמחכים ל... עוד יש מות, שעדיין מחכים לנועם דוברת. שזה גם טעות. עוד פעם, אני לא יודע אם השמועה נכונה או לא. אתה יודע, לא ראיתי את מנה עם מפרסם. אם מנה עם מפרסם, אני אומר זה בדוק.
יש פה כמה דברים שמתחברים ורואים אולי עכשיו את ההשלכות שלהם. של לבנות את כל הקבוצה הזאת על ספידי, הם לא ידעו שג'יקיץ' ילך. אי אפשר היה לדעת את זה באוקטובר. צריך להגיד את זה ולהגיד את זה לזכותם, כי את ברינטון למר רצה ג'יקיץ'. והוחלט ללכת איתו, כי הוא היה מקבל ההחלטות ועל פיו יישק דבר. עם קנצוריס זה לא המצב. המערכת לא נשלטת על ידי איליאס קנצוריס, כמו אצל ג'יקיץ', והוא לא מחליט מה הם יאכלו לארוחת בוקר, ומי יישב ליד מי באוטובוס, ואיזה רכז מחליף מביאים או לא. אבל ג'יקיץ' שהלך ב... רוצה להגיד, דצמבר זה היה, פלוס מינוס. אנחנו עכשיו במרץ. אפשר להחתים שחקנים ב-BCL עד השלושה באפריל. זאת אומרת, אין פה איזה... בתירוץ, כמו ביורוליג או ביורוקאפ, שכבר אי אפשר להכתיב שחקנים, אתה אומר, מה, אני אביא עוד אחד רק לליגה, אני אחזיק 8 זרים, בשביל מה? אפשר. יש לך כסף. ליגה אוסטרלית נגיד נגמרה, יש שחקנים בסין, יש שחקנים בליגות, בקבוצות עם תקציב יותר
נמוך. ג'קסון קארטרייט כזה, היית רוצה
נגיד,
אותו פה ב...
נגיד, סתם, שם קוד.
כן, ברור.
הוא כבר חתם מגלת השרי,
לא,
כן?
לא, ברור, לכן...
אבל נגיד, הוא לא מתאים, הוא קטן מדי, הוא רזה, הוא לא שומר, סבבה. בסדר. אם רוצים מספיק, יש גם את הכסף. אז תביאו שחקן. תביאו שחקן שיציל את הדבר הזה. עכשיו, אי אפשר להיות צבועים ולהתנתק מזה שהפועל ירושלים פירקה לחתיכות את טנריפה לפני חודש, 24 הפרש. הסגל הוא אותו סגל. מה השתנה? או שזה היה עוד על ידי ג'יקיץ' הניצחון ההוא, וההרגלים ההם והמחויבות הזאת. אבל משהו שם ברמת המחויבות עכשיו, גם איך שהשחקנים נלחמים על המגרש.
מזכיר, הפסידו לפריסטרי 76-61.
כן, וגם איך ששומרים בהגנה, שזה מה שהיה המאפיין של הקבוצה הזאת, שבעידן ג'יקיץ' ספגה 90 נקודות ומעלה פעם אחת מעל 40 דקות, פעם אחת, ומאז שקנסוריס הגיע, או במשחקים שג'יקיץ' לא אימן בליגה שהוא היה עדיין בבלגרד, שש פעמים העונה הפועל ירושלים כבר קיבלה מעל 90 נקודות. שש פעמים. אז אתה אומר, התקפה אף פעם לא הפיינה את הקבוצה הזאת, התקפה. והגנה כן. אז אתה אומר, עכשיו זה לא עובד וזה לא עובד, כי האבא הלך. אז מה קורה? אני, אם אני אוהד הפועל ירושלים, ובכלל, אם אני... כאחד שרוצה בהצלחתה של הפועל ירושלים, אני רוצה לראות פה מהלכים, ועכשיו, אז מול קרשייה כאן נכון, אני לא אהיה עוד אחד, אני מעריך שסיכויי ההפלה של ירושלים גבוהים, כי או שירושלים צריכה לנצח את קרשייה, שכבר אין לה על מה לשחק, היא לא תבוא להתבטל, אבל אין לה על מה לשחק, או שפריסטרי תפסיד לטנריפה, שטנריפה חייב את המשחק הזה כדי להיות ראשונה, אם היא מפסידה וירושלים מנצחת היא שנייה, אז היא לא תבוא להתבטל. רוצה להעריך בזהירות שירושלים תעבור. לרבע גמר ה-BCL ולשלבים המחרים בליגה, היא תהיה חייבת. משהו. משהו שירים את הקבוצה הזאת למעלה.
רק צריך לומר, כרגע עם ירושלים סיימת במקום השני, מלאגה הבטיחה את המקום הראשון. אי אפשר לפגוש את טנריפה. בון בדרך גם להבטיח מקום ראשון, ומורסיה אפשר גם להניח, לא תכף נדבר על מורסיה.
בון הבטיחה לדעתי.
בון הבטיחה?
לא, היא לגד לודוויסבורג במחזור האחרון, אתה צודק.
אז עדיין היא לא הבטיחה. אחת מהשתיים. זאת שתהיה. יריבות אווירות, אפשר לומר את זה כך, אפשר לעבור את שתיהן.
בוודאי.
מלאגה ומורסיה בעיניי לבל אחר לחלוטין.
חרבו דרמו.
חד משמעי. יהיה קשה, אני כן רואה אותם כמוך, אני חושב, בפליין, אבל בסוף צריך עוד מישהו
לא ש... לא בפליין, ברבע גמר, למה פליין?
ברבע גמר. כי זה מרגיש לי כמו פליין לזה, אבל כן, אתה צודק, זה רבע גמר. אני כבר מכל השיטות וכל הזה, אני כבר... המוח שלי כבר עבוד. אבל כן, לחלוטין רבע גמר, סדרה של שלושה משחקים, ואז פיינל פור.
כן, צריך לציין רק על הפועל ירושלים, שב-27 במרץ יש שמינית גמר גביע, או סיבוב מוקדם גביע המדינה.
היא לוקחת בו חלק.
ותשמע, זה לא יהיה כזה מנותק אם הם מפסידים משחק, ואני לא רגוע, בטח שהם גם, צריך להגיד, הם מחוץ לבית העליון כרגע בליגה, מקום שביעי. אז אני גם אגיד בזהירות שאני מאמין שהם לא יהיו בבית התחתון בסוף, אבל נגיד רגע את המשמעויות של בית תחתון.
רק נזכיר שהפועל ירושלים מול הפועל גליל עליון.
כן. ואם הם יהיו מחוץ לבית העליון, שזה יהיה אסון מבחינת המועדון, זה אומר רבע גמר בטוח נגד הפועל תל אביב או מכבי תל אביב. כי מהבית, גם אם יהיה לך מאזן יותר טוב מקבוצה מקום 6, אתה לא יכול לעבור את מקום 6. נכון. זאת אומרת, הפועל ירושלים יכולה למצוא את עצמה אחרי הבית התחתון עם מאזן של מקום 4, אבל היא תהיה מקום 7. אז זה נקודה מאוד קריטית. אני מאמין שהם יתגברו על הדבר הזה, גם בגלל שהקבוצות האחרות, קריית אתא, נס ציונה, אפולה, לא יציבות מספיק ולא יצליחו להתגבר על זה, והפועל ירושלים איכשהו תמצא את הדרך לשישייה הראשונה.
תשמע, אין לנו עוד הרבה זמן יחסית. הפועל חולון, חייבים גם לדבר עליה.
כמה זמן יש לנו?
באזור ה-10 דקות.
אז עוד כמה מילים על הפועל ירושלים.
סבבה.
הישראלים. דיברנו על זה הרבה. אז הפער בין הישראלים של הפועל תל אביב לאלו של הפועל ירושלים היה 35 נקודות במשחק, 53 מול 18, שבר תימור לבד קולע יותר מכל הישראלים של ירושלים ביחד.
דיברנו על זה הרבה, על הישראלים של ירושלים.
נכון. אז הם פשוט לא נראים טוב. אין איך לייפות את זה יותר מדי, אי אפשר לדבר כל פרק על היכולת של יובל זוסמן, חושב שזה כבר מצד עצמו, הדיבור שלנו לא יובל זוסמן חס וחלילה, אבל כנראה שזה מה שנראה ממנו העונה, פלוס מינוס, אני לא חושב שיש מה להתעכב על זה יותר מדי, ברמה ההתקפית, כרגע בלייזר, קורנליוס וזוסמן לא מספקים את הסחורה באופן רציף.
מי מביניהם אתה חושב שיכול להעלות את קרנו העונה הזאת? אני לא בטוח שאף אחד מהם כרגע. יכול, מי הייתי רוצה?
ברמת סיפוק הנקודות או ברמת...
אני מה? חושב שבלייזר, אם יהיה יותר מעורב התקפית, זה מאוד יסייע לקבוצה הזאת.
אני חושב שהוא, כי הוא כרגע בן אדם שקולע מבחוץ באחוזים נורמליים וסבירים, וההבאה של נמרוד עדיין לא סיפקה את הסחורה יותר מדי, למרות שאני חושב שהוא יכול מאוד לשדר את הקבוצה הזאת, אם הוא יתחיל לקלוע מבחוץ סוף.
אני לא רוצה להפיל את זה על נמרוד כרגע,
כן, לא מפילים כלום, אני גם לא מפיל כלום על השאר, אני פשוט חושב שהם לא מספיק טובים. ופול ירושלים כבר צריכה באמצע חודש מרץ להתחיל לבנות העונה הבאה שלה, ולראות על מי היא הולכת ואיזה שחקנים היא רוצה. אני חושב ש-50% מהסגל הזה לא יישאר, זרים וישראלים יחד הכוונה.
ומאמן.
שוב, צריך לציין פה גם, אנחנו לא יודעים לאן העונה הזאת תלך. אפשר לצאת ממשברים. אפשר. יכול להיות שהפועל ירושלים עכשיו פתאום תצא לרצף ותעבור שמינית גמר גביע,
ותעבור
את הרבע גמר פתאום כמו שנה שעברה, ואופ, הכל מתחבר, ועולים לרבע גמר BCL, ומקבלים איזה יריבה נוחה, אופ, עושים פיינל פור, והכל עם קנצורס ביחד, ופתאום כן מתחילים להתחבר, והקבוצה נהיה צמחה, ומביאים עוד רכז זר שמחבר הכל ביחד, והפועל ירושלים תצא בסוף עם גביע, ואולי עם אליפות. יכול להיות, אני לא יודע.
נכון.
אנחנו מדברים כרגע, נכון, ל-18 במרץ, הקבוצה הזאת נראית רע, הקבוצה הזאת נראית במשבר, וצריכות להיווצע פעולות משמעותיות ברמה המקצועית, אין ברמת התרגילים, המשמעת, הרגלים והכל, ואין ברמת ההחתמת שחקן, שאני לא יהיה מופתע בכלל אם נראה וולקם בימים הקרובים לרכז זר. לא דיברנו על ג'קובן.
בסדר, זה לליגה וכאלה, צערנו הם סיימו את אירופה וחבל, אנחנו נדבר על זה.
אני אפילו שוקל להקדיש לו פרק לבד.
סבבה.
רק לג'קובן. נגיד, סיים את העונה לצערנו, החליט לעבור ניתוח, ולא יחזור שחק העונה. מנהי מדווח שכרגע אין שחקן זר על הפרק, אבל לא פוסלים בכלל להביא עוד רכז זר עד סיום העונה. זה כרגע. נתקדם.
אני חושב האכזבה שהתחילה את הערב הזה, זה חולון מפסידה 93-92 לפרומיטיאס.
למה מפסידה? היא מנצחת.
מנצחת צריכה 93-92. אני אגיד למה מפסידה.
כן.
כי הייתה צריכה את ההפרש, וזה הרגיש אצלה בידיים, וזה... נכון שהם ניצחו, אבל היה כאן פספוס עוד פעם. החבורה של שרפי עושה עונה גדולה. באמת גדולה ופועלת ועושה ומגיעה כל הזמן, ואז אתה רואה את היריבה הבאה, וזאת מורסיה, קבוצה שבאמת, אני יצא לי שדה את המשחק, ניצחה 189, הייתה קטונה, היא פירקה אותה, 11-0 זה הכי משקר בעולם, כי נתנו לייק לרוץ בסוף. אבל עם כל הכבוד, מורסיה, את משוכה גבוהה, מצד שני, אני לא יכול לזלזל בקבוצה הזאת, ובמה שהיא עושה, ואני, עוד פעם, אני כל פעם חוזר לטוויטר, אני אהבתי מה שכתבו, יש כאן אווירה שאולם הפחים. ומה שאני אוהב בזה, זה המלחמה, ההקרבה, הכניסה. לא הקבוצה הכי מוכשרת בעולם, אבל כל אחד יבוא לפרקט, ולא ייתן 100%, זה 200%. ובמקרה הזה, אם דיברנו על קבוצות שמי, זה ניב מסגב בטופ שלו, בסיפור הזה, וכל פעם, הנה פתאום סייג'י חוזר, וג'אסטין סמית חוזר, אבל בסוף, יש משהו בניב מסגע, ובשחר אמיר, ונתנאל ארצי, אז כנן דיברנו על ישראלים, שזה נורא מחבר אותך גם לראות את הקבוצה הזאת, ולאהוב אותה. הרבה מדברים לפעמים על קבוצה שנייה, אז לי בליגת העל אין קבוצה ראשונה, אבל נורא כיף לראות את הפועל חולון הזאת, נורא כיף לראות את הקפיצות, את הכניסת ההתלהבות, ואת שרפי בכלל, אני משוגע עליו, וגוני כעוזר מאמן גם נהדר, ובאמת... אני כיף לי, ולכן כאילו אמרתי את ההפסד הזה, כי זה היה קשה.
עמית שרף, כל הקרדיט והמילים מגיעות לו על מה שהוא עושה עד עכשיו בהפועל חולון. כי אם אתה מסתכל מהצד, אתה אומר, טוב, הוא היה עוזר מאמן הרבה זמן, בהתחלה אמרו עונה פיננסית, שהולכים על עמית שרף, ואתה רואה
ש... ג'סטין סמית זה היה חלק מעונה פיננסית, אני מזכיר.
כן, אתה רואה שהשחקנים משחקים בשבילו, ולמרות שהוא אולי לא ברמת העין, נראה הבן אדם הכי קריזמטי בעולם, וצועק ושובר לוחות, ומקלל, ופיצ'קו ומיצ'קו ושולחנות, וכללות על שופטים. אתה רואה פה כמה קריזמה יכולה להיות מלווה לא רק בתנועות ידיים וכללות, אלא באינטליגנציית כדורסל, והבנת המשחק, ולדעת איך לגשת לשחקני כדורסל.
בשביל לשבור דברים יש את גוני.
זה נכון, אגב. שיהיה בריא.
שובר.
הוא כיף קופץ. לראות אותו. כיף, כן. כיף. אז ברמת הכדורסל גם כללים מאוד ברורים של כדורסל של גמדים, אני עושה פה מרחאות, כי זה בסוף כדורסל של גמדים, מה שהפועל חולון משחקת, וכל שחקן שעולה על הפרקט נותן את ה-400% שלו, ברמת הרצון, ברמת המחויבות, ברמת לקיחת ההזדמנויות. אנחנו רואים את שחר אמיר, שהוא היה שחקן קצה רוטציה ישראלי אחרון בהיררכיה, שמזקק דקות פה ושם, ושחקנים נפצעים, והוא עוד פעם מככב, עם 19 נקודות נגד הפועל תל אביב, גם הוא היה מדהים בניצחון ההוא, מול קריית אתא אני מדבר, לא מול פוריטס, כן. אתמול הוא היה מדהים, והישראלים, אתמול הם שחקים מול קריית אתא עם שלושה זרים, כי תג'יר מקול היה חולה, ואסור לשנות הסגלים אחרי 7 יום לפני, וחזרו, קריית אתא חזרה ממינוס 15 בהיכל הטוטו בחולון, וחולון עוד פעם מצליחה לנצח את המשחק הזה. ועם יכולת טובה של כולם, למרות שקווין ארווין נמצא בכושר לא טוב במשחקים האחרונים. בכלל, מאז שג'סטין סמית חזר, לא יודע אם... אין באמת קשר ישיר בין הדברים, כי הוא משחק אותם כמות דקות, פלוס מינוס אותה זריקות.
נזכיר שגם חולון בגבי מול הפועל חיפה, אגב, אם כבר דיברנו על הגבי.
הוא פשוט לא פוגע, ארווין. ואם נחזור למשחק מול פרומיטיאס, אז נגיד שהיא הייתה צריכה 14 נקודות כדי להיות תלויה בעצמה למחזור הסיום. זאת אומרת, אם היא הייתה מנצחת ב-14 את פרומיטיאס, ניצחון על מורסיה היה מבטיח לעלייה, לא משנה בכלל מה קורה במשחק המקביל. ניצחון בין 9 ל-14, ש-9 זה הראש בראש מול פרומיטיאס, לא היה מבטיח לעלייה ב-100% אם היא מנצחת, כי אם היה בית משולש שם עם ההפרשים והכל, היה סבתוכה, היא ניצחה, היא נשארה בתמונה, אבל היא במינוס מול פרומיטיאס. זאת אומרת, אם היא מפסידה למורסיה, ופרומיטיאס מפסידה גם לאייק, משהו שיכול לקרות, כי אייק לא תבוא לזרוק את המשחק, בטח מול קבוצה היוונית, חולון עדיין תשאר בחוץ. וזה הפספוס הגדול, כי גם אם היא הייתה מנצחת ב-10, ולא ב-14 שהיא רצתה למורסיה, היא הייתה מפסידה, ופרומיטיאס הייתה מפסידה לאייק, חולון הייתה עולה. אז זה משהו שצריך לדבר עליו, אני חושב ש...
שדיברנו כמה ניצחונות הפועל חולון תעשה, אני לא חושב שהגענו למספר כל כך גבוה.
ביחד לא הגענו למספר כל כך גבוה. אני אמרתי אחד. אני זוכר.
אני לדעתי אמרתי 0 או 1. אני הייתי ממש סקפטי לגבי.
אמרתי שיותר מאחד יהיה עסק. עכשיו בוא, אי אפשר לנתק את זה מזה שאייק אתונה נראה כמו פח השפעה ומה ש...
אבל צריך לדעת לקחת את זה.
נכון? לא, אין ספק. אני חושב ש... אגב, הפספוס הכי גדול היה פרומיטיאס הראשון. ההפסד הראשון מול פרומיטיאס.
בהונגריה.
כן, שדי דפק את התוכניות. אבל אני חושב שגם אם הפועל חולון, גם אמרתי את זה בפרק הקודם, לא תעפיל בסוף לרבע גמר ה-BCL, היא עשתה עונה אירופית מכובדת, יפה, הגיבה, ותתרכז בליגה, ואני לא אופתע בכלל, אם היא גם תצליח לאיים על השחייה בתארים, אני לא אומר שהיא פייבורית, אני לא אומר שזה, יש לה סגל כרגע שכולם בריאים, עוד אולי שון יחזור, אני לא יודע מה זה, מה זה עוד אולי? הוא יחזור מתישהו, שהפועל חולון תצליח לעשות דברים יפים, גם בליגה וגם בגבי.
ובסוף השאלה, עם איזה רביע אתה הולך לליגה? נזכיר, הם עם 4 זרים. שם זה סיטואציה קשה שכולם בריאים.
סיטואציה קשה גם בהפועל תל אביב, אגב. שמי החמישה, עכשיו כבר צריכים להתגבש על מי החמישה שאתה הולך איתם עד הסוף. במכבי תל אביב יש. להפועל ירושלים גם יש. אני לא יודע מי השחקן שיבוא, אם יבוא, אבל בהפועל ירושלים גם יש.
כן, שזה ג'קורי או זק, בסדר, התלבטות ביניהם לגיטימית.
או שניהם ביחד וקריס בחוץ. יכול להיות. גם אני לא יודע מה החליטו. בחולון קשה. כי גם יש הרבה זרים, כאילו יש 6 זרים על 4 מקומות, וגם הם כולם פשוט טובים. אז זה בעיה.
אבל בסדר, כאב ראש חיובי עדיף
שיש. לא היה לנו זמן לשאלות מאזינים, חבל. אין לנו עוד זמן, אתה ממהר לנו.
כן, אני הבעיה הפעם, אני במיורים והכל.
שתדעו שדורון דפק אתכם, את כולכם.
כן, מאחד משמעית, אם כל המאזינים רוצים לבוא, זה לבוא אליי בתלונות. אבל בקרוב ייגמר לו שלב הבתים, שבוע הבא אנחנו כמובן נסכם אותו, נדבר גם קצת על שלב הבתים נראה לי בכללי, גם של ה-BCL, גם של ה-Eurocup, ונעשה גם פרק למאזינים שלנו, ויש עוד הפתעות שאנחנו מכינים לכם, צריך לומר, דני עומל קשה.
כן, כן, אני מאמין שתהיה הפתעה יפה ונעימה, אבל אני לא רוצה להבטיח סתם, אבל שיהיה כולם ידעו.
אז זהו, אז אנחנו נחתום וניפרד... אתה יודע, עם המוזיקה הזאת של הפרידה.
ירושלים עולה.
ירושלים עולה וחולון מחוץ לצערי.
אני גם חושב.
רגע, ירושלים איזה מקום עולה?
שני.
אני גם חושב שירושלים
עולה. כי תנריף ותנצח.
כן, אז אני גם חושב שירושלים עולה במקום שני. אגב, את מי תגריל, אם אנחנו כבר ככה עד הסוף?
מלגה.
מלגה. יו, אני גם חשבתי על מלגה.
תשמע, זה מתבקש, למרות שאתה יודע מה, יכול בסוף שהכל יתחבר, יצחקו מול בון ויעשו פיינל פור.
טוב, אז אנחנו נזמין אתכם לשמוע עוד פודקאסטים נהדרים בית ערוץ הספורט. נגיד, פודקאסט ה-NBA הקליטו אתמול עם סימי. סימי הגיע אחד עם עידו גור, כמובן, אז נפרגן להם יורו סטפ פוד. תשמע, יש שבוע כפול ביורוליג, זה עוד שנייה גם נגמר.
טירוף מתחיל.
כן, הטירוף נמשך, אני קורא לזה בעיניי. גם שם, רדיו אזורי, עולים לרגל, ועוד ועוד פודקאסטים נהדרים בית ערוץ הספורט. דני דניאלי, תודה רבה לך.
תודה, תודה.
אני דורון אלת, אחל לכם צהריים, בוקר, ערב, מתי שאתם לא שומעים את זה טובים ונדרים. לילה. כן, והכי חשוב שדני, תעבור את הקורס נהיגה מונעת ושזה יהיה מאחוריך.
הכי חשוב, ריאנו נהיגה, לא, נהיגה מונעת זה לעבריין.
נכון, ריאנו נהיגה, סליחה.
בושה.
אז זהו, להתראות.